נלמד את המעשה של פנחס וזמרי בן סלו. וזה ידוע כאחד המאורעות היותר משמעותיים ועמוקים שקרו לעם ישראל, שבשעה שהיו ערב הכניסה לארץ ישראל. לפני שניכנס לעומקם של הדברים, נספר קודם כל מה היה המעשה. בשעה שבלעם, קראנו את זה בשבוע שעבר, את הפרשה, רצה לקלל את עם ישראל ולא עלתה בידו, הוא רק ברך אותם, אבל לפני שהוא הלך, אז הוא אמר לבלק, לך ויעצך עצה. בפסוק כתוב, לך ויעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אבל בזה שהוא אמר לו עצה, מהמילה עצה, לך ויעצך, כמובן, אתן לך עצה. החז"ל לומדים מכאן שהוא נתן לו עצה. הוא אמר לו, תראה, אתה הרי מפחד ורוצה לפגוע בעם ישראל. אתה רואה, אנחנו לא יכולים לפגוע בהם. אבל בוא נעשה, אני אתן לך עצה, שתעשה מעשה שאתה יודע מי יפגע בהם, הקדוש ברוך הוא יפגע בהם. ואז הוא אמר לו את היסוד. אמר לו, אלוקיהם של אלה שונא זימה. הוא, הקדוש ברוך הוא, שונא זימה. לך ותכשיל אותם, תכשיל אותם באריות, בבנות מואב, בנות מדיין, יש לכם ברוך השם הרבה בחורות, תשלח אותם, תכשיל אותם, וכבר הקדוש ברוך הוא יטפל בהם. זו הייתה העצה של בלעם לבלק. לכאורה זה לא מובן, זה לא מובן. הרי בלעם מודיע ומגלה את דעתו שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. אומר לו, אוכל לעבור פי השם, לעשות קטנה או גדולה, ואחר כך הוא חוזר על זה ואומר לו, אוכל לעבור פי השם לעשות טובה או רעה. עלינו פה הלילה וישמע מה השם אומר אליי. זאת אומרת, לכל אורך הפרשה אנחנו רואים שבלעם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לבלק, בוא אני אתן לך עצה, לך תשאיל אותם בפריצות, בעריות, והוא שונא את זה ואז הוא יעניש אותם. אז רגע, למי אתה אומר את זה? אתה אומר את זה לבלק, שהוא ילך עכשיו ויכשיל אותם בזימה, בעריות. כל שכן שאת בלק הוא יעניש. אם הקדוש ברוך הוא שונא זימה, אז כמו שהוא יעניש את אלה שנכשלו, כל שכן שהוא יעניש את אלה שמכשילים. אז איזה מין עצה הוא נתן לו בעצם? זו שאלה. וגם את עצמו, נכון? צודק, גם את עצמו. צודק, זה נכון, גם את עצמו וגם את בלק וגם את כל מואב ומדיין. אז בעצם איך הוא נתן לו את העצה הזאת? זו שאלה ששואלים המפרשים. אבל מפה אנחנו לומדים יסוד גדול במהות של בלעם. וזה בחינה של טעות שקיימת. בלעם מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר, הוא סובר, הקדוש ברוך הוא מנהיג כל אדם לפי איך שהאדם רוצה. מכיוון שעם ישראל רוצים להיות קדושים וטהורים, אז הקדוש ברוך הוא יקפיד עליהם. אנחנו לכתחילה לא רוצים את זה. אנחנו לכתחילה לא מחפשים להיות קדושים וטהורים. עלינו הקדוש ברוך הוא לא יקפיד. יש כזאת בחינה שאדם חושב יש כזה סוג של טעות, זה טעות עמוקה, שחושבים שאפשר לשכנע את הקדוש ברוך הוא איך הוא יניג אותנו. אבל באמת, אנחנו יודעים, יש אמת אחת. התורה, היא מגלה לנו את האמת האחת. זה לא בן אדם קובע לקדוש ברוך הוא איך להניג את העולם, אלא רק מה שהתורה מלמדת אותנו, זה האמת היחידה שקיימת. והקדוש ברוך הוא, מי שעובר על התורה, בין אם זה יהודי, בין אם זה גוי, כל אחד כמובן לפי בחינתו, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. ומי שיעשה מצוות, בין יהודי, בין גוי, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר. זה לא כמו שחושבים, אנחנו יכולים לשכנע את הקדוש ברוך הוא, איך שאנחנו רוצים, אז ככה הוא יניג אותנו. היום אנחנו יכולים לראות דוגמה לדבר, שזה בעצם השתלשלות, זה ענף של בלעם, זה דש. דש, הם אומרים, הם עושים את התועבות הכי גדולות, הרוצחים הכי גדולים בעולם, ושאר כל מה שהם עושים, והם בטוחים שהקדוש ברוך הוא איתם. הם לא יודעים מה מחכה להם מהקדוש ברוך הוא. הם, יש להם דמיונות כאלה. זה הבחינה של בלעם. הבחינה של בלעם, שיש כזה יצרה, שמשכנע את האדם, אם אני רוצה להתנהג בדרך כזאת, אז הקדוש ברוך הוא יסכים איתי. זה לא הולך ככה. באמת, לפי האמת לאמיתה, רק התורה שלנו מגלה לנו את האמת. ובאמת בלעם ידע, אלוקים של אלה שונא זימה, הוא שונא זימה גם אצל הגויים. אין הבדל בדבר הזה. זו הייתה הטעות של בלעם. אבל על כל פנים, בלק קיבל את העצה שלו. בלעם חזר למקומו, ובלק קיבל את העצה שלו, והלך להכשיל את עם ישראל. ושלח את בנות מואב ובנות מדיין, הוא שלח אותם להכשיל את עם ישראל. ובאמת היה כישלון, היה כישלון גדול. הרי בהמשך ננסה לברר איך יכול להיות שעם ישראל בכלל טעו. ונשים לב לדבר מאוד לא פשוט. המעשה, המקרה של זמרי בן סלו, והמעשה של בנות מואב ובנות מדיין, זה קרה בשנה ה-40 שעם ישראל היו במדבר. זאת אומרת, זה היה למעשה בערך חצי שנה, ואפילו קצת פחות, לפני שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל. זה ממש בסוף תקופת המדבר המעשה הזה. יש בזה נקודה מאוד מאוד לא פשוטה. מאברהם, יצחק ויעקב וירידת מצרים עברו, מירידת מצרים עד הרגע הזה 250 שנה. מדוע? 210 שנה היו במצרים ועוד 40 שנה של המדבר, ביחד 250 שנה. ועוד קודם לכן, מתקופת האבות, לא קרה מקרה אחד שאדם יהודי היה עם גויה. לא היה כזה מקרה. המעשה של בנות מואב ובנות מדיין זה הפעם הראשונה שקורה כזה דבר בהיסטוריה של עם ישראל. לכן זה היה דבר לא פשוט. ובאמת פה מתעוררת השאלה, כי עם ישראל מאוד מאוד היו שמורים וגדורים מבחינת גויות. אנחנו רואים, היה עם שלם בגלות במצרים ולא קרה מקרה אחד אפילו. התורה מעידה לנו שאפילו מקרה אחד לא קרה. עד הזמן הזה, עד המקרה של זמרי בן סלו. אז זה צריך באמת להבין מדוע עכשיו הם נכשלו. זה לא פשוט, יש פה סיבות עמוקות. אבל בתוך כל המהלך הזה קרה מקרה שיותר חמור היה מהכל. נשיא שבט בישראל, נשיא שבט שמעון, שקראו לו זמרי בן סלו, הוא חשק במדיינית, כוזבי בצור, והוא לקח אותה. אתה חושק במדיינית, יש לך יצרה, בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אנחנו רואים שלא, הוא לא הסתפק בזה. זמרי בן סלו לקח את כוזבי בצור, שהיא גויה, מדיינית, הביא אותה לאוהל מועד, לפני משה רבנו וכל הסנדרין שהיו, כל חכמי התורה שהיו שם, וזמרי בן סלו בא למשה רבנו ושואל אותו, תגיד לי, היא מותרת לי או היא אסורה לי? זה נשיא שבט בדור המדבר, זה לא אדם פשוט. זה תכף אנחנו נראה שהוא גם היה נשיא שבט של שמעון בזמן מתן תורה. הוא בעצם 40 שנה כבר נשיא שבט שמעון. והנשיאים שהיו במתן תורה היו אנשים מאוד מאוד גדולים. אז זה לא מדובר עכשיו באיזה בן אדם פשוט שבא ושואל שאלות. לכאורה, איך זה יכול להיות שאתה בכלל בא ושואל את משה רבנו, זו מותרת לי או לא מותרת לי? ברוך השם, לעם ישראל כבר 40 שנה יש תורה. אתה לא יודע אם גויה מותרת או לא? אתה אחד האנשים החשובים ביותר בעם ישראל, אתה לא אדם פשוט. איזה מין שאלה זאת? ולא רק זה, זמרי בן סלו אומר למשה רבנו, ואם תגיד לי, הוא מתפלפל איתו. שימו לב, הוא מתפלפל איתו בהלכה. הוא אומר לו, ואם תגיד שהיא אסורה לי, מי יתיר לך את ציפורה? הוא מקשה למשה רבנו קושיות. יש קושיות יותר שטותיות מאלה, למדוע? משתי סיבות, מאוד פשוטות. דבר ראשון, משה רבנו התחתן עם ציפור הזה לפני מתן תורה. לא היה איסור אז. כל האיסורים ירדו בזמן מתן תורה. דבר שני, מי אמר שמשה רבנו לא גייר את ציפורה? ודאי שהוא גייר את ציפורה. הוא לא התחתן איתה כגויה. קודם כל הוא גייר אותה, ולאחר מכן הוא התחתן איתה. אתה שואל על כוזבי, אתה לא שואל אותה בתור גרת צדק. אתה לא באת עכשיו לבית דין, שאלת אפשר לגייר את כוזבי, נגייר אותה, בסדר, זו שאלה בפני עצמה. אבל לא זאת השאלה. הוא שואל אותו, האם מותר לי להיות איתה כגויה, ואם תגיד לי לא, מי תיר לך את ציפורה? מה הקשר בכלל בין שתי המקרים? ומלא, אם זה אדם שוטה, טיפש, אז היינו מבינים. אבל מדובר פה בנשיא שבט בדור המדבר, שכתוב שעד ביאת משיח צדקנו לא יהיה דור כזה. זה דור דעה. זה דור שקיבל את התורה. כל שכן הנשיאים שהיו גדולי ישראל באותו הדור. אז זה מאוד לא מובן. כל המהלך של זמרי בן סלו מאוד לא מובן. משה רבנו, כשהוא ראה את הדבר הזה, נחלשה דעתו מאוד. מאוד מאוד נחלשה לדעתו. כתוב, והם הבוכים פתח האוהל. משה רבנו מרוב הצער שקרה כזה דבר, והוא הכיר את זמרי בן סלו, הוא הכיר אותו מאוד מאוד טוב. הם 40 שנה ביחד, למעשה אפילו קצת יותר מ-40 שנה, משה רבנו וזמרי בן סלו. פתאום הוא רואה, אדם כזה גדול נפל כל כך, מרוב הצער שקרה למשה ולחכמים שהיו איתו, אלעזר ואיתמר בני אהרון הכהן, ושאר כלב בן יפונה ועוד ועוד היו שם, הם מרוב צער התחילו לפקוט, ונשכחה מהם אפילו הלכה מה לענות לזמרי בן סלום. קם פנחס, פנחס היה הנכד של אהרון הכהן, כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מי ששימש ככהן גדול לאחר תקופת פנחס זה היה אלעזר. אז אלעזר הוא היה הכהן הגדול, פנחס זה הבן שלו. פנחס קם ואומר למשה רבנו, רבנו, אתה לימדת אותנו, לימדת אותנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. הלכה ואין מורים כן. לא, זה, אין כזה הלכה. אם יבוא בן אדם וישאל, כמובן שקודם כל שנגיד שזה לא לזמננו. זה לא עניין שקשור לזמננו, כי אנחנו, בדור שלנו זה כולם תינוקות שנשבו. אבל בזמן שהיה דור דעה, בזמן שידעו טוב טוב את התורה, אז יש הלכה ואין מורים כן. בהמשך נראה מה זאת אומרת הלכה ולא מורים, ולא אומרים את ההלכה הזאת. איך זה, אם זה הלכה, למה לא מורים אותה? הלכה ואין מורים כן. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אמר לו פנחס למשה רבנו, אתה לימדת אותנו הלכה, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. לא חיכה לתשובה. פנחס לא חיכה לתשובה. לקח חרב, שם את זה מתחת לבגדים שלו, והוא היה ידוע כצדיק גדול, בא לאוהל של זמרי בן סלו. היה איתו כל שבט שמעון. ה-24,000 משבט שמעון היו במאורע הזה. אמר להם פנחס, גם אני באתי, גם אני רוצה להשתתף בחגיגה הזאת. אז שמעו את זה, אמרו, אפילו הקנאים הפרושים גם כן כבר מסכימים איתנו עם המהלך שלנו. נכנס פנחס לאוהל של זמרי בן סלו, הרג את זמרי ואת כוסבי ביחד. כתוב 10 ניסים נעשו לו, כי אחרת היו הורגים אותו. אם לא היו לו ניסים, היו הורגים אותו, אבל הקדוש ברוך הוא שמר עליו. ולאחר מכן טענו כנגדו, אתה יודע למה אתה הרגת את זמרי בן סלו? אתה יודע למה? כי אתה קנית בו, פשוט מאוד, מקנאה קנית בו. על זה מתחילה הפרשה שלנו, והנה נתתי לו את בריתי שלום בקנו את קנאתי. הקדוש ברוך הוא מעיד על פנחס, זה לא היה קנאה שלו, זה היה קנאה שלי. זה בכלליות הסיפור. ועכשיו קצת נתחיל קצת לעיין קצת יותר לעומק הדברים, כי כמו שאמרנו, המעשה הזה והמאורע הזה זה אחד המאורעות העמוקים והמשמעותיים ביותר שהיה לעם ישראל בכל הדורות. ובאמת, ההשלכות שלו לא מתחילות מהמעשה הזה וגם לא נגמרות במעשה הזה. כמו שבעזרת השם נראה את זה קצת בהמשך. ברוך אתה, אדוני, למלך העולם, שכל נהיה מדברו. צריך להתבונן בכמה וכמה נקודות במעשה הזה. דבר ראשון, מי זה היה זמרי בן סלו, שהיה נשיא שבט, שנכשל בכזה דבר חמור, ומה הביא אותו ומה גרם לו לבוא לפה, ומה זה השיחה שלו בכלל עם משה רבנו? אתה שוטה שבשוטים, אתה לא יודע שום דבר שאתה שואל כאלה שאלות? הגמרא במסכת סנהדרין מלמדת אותנו מי זה היה זמרי בן סלו, וזה פלא גדול. הגמרא אומרת, זמרי בן סלו הוא שלומיאל בן צורי שדאי, הוא שאול בן הכנענית. מי זה שאול בן הכנענית? מי זה שלומיאל בן צורי שדאי? שבעצם עכשיו הגמרא מגלה לנו שזה אותו אדם, שהשמות שלו עם הזמן השתנו. דרך נראים גם למה. בשלומיאל בן צורי שדאי, בפרשה שלנו כתוב נשיא שבט שמעון זמרי בן סלו, וכל המעשה היה איתו. שלומיאל בן צורי שדאי מוזכר כבר בספר שמות. מדוע? כי הוא היה נשיא שבט שמעון בשעה שעם ישראל יצא מן המדבר. לכן אומרת הגמרא, השם השתנה, אבל זה אותו אדם, אותו נשיא שהיה בתחילת תקופת המדבר, הוא גם הנשיא שבסוף תקופת המדבר. אבל יתר על כן, מי זה שאול בן הכנענית? איפה מוזכר לנו שאול בן הכנענית? כתוב ששאול בן הכנענית היה הבן של דינה בת יעקב. ולמה הוא נקרא בת הכנענית? וכי דינה היא כנענית, היא ישראלית ויהודיה לכל דבר. היא הבת של יעקב אבינו, דינה. דינה הייתה הבת של יעקב ולאה. פתאום מסתבר שזמרי בן סלו, הוא שלומיאל בן צורי שדאי, הוא גם שאול בן הכנענית. הוא למעשה הנכד של יעקב אבינו. זאת אומרת, שיעקב עם לאה הולידו את דינה, ודינה הולידה את שאול בן הכנענית. ועכשיו באה הגמרא ומגלה לנו סוד, זה אותו אדם. זה אותו אדם. אבל רגע, בוא נבדוק קצת. שאול בן הכנענית, מדוע הוא נקרא בן הכנענית? מה הסיבה?
חמור.
הכנענית דינה שנבעלה לכנענית. יתר על כן, אומרים חז"ל, באותה ביה שהיה שבא שכם בן חמור על 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 דינה, היא התעברה וזה הבן שלה, זה שאול בן הכנענית. זה פלא גדול, יוצא לפי הדברים האלה. ויש אומרים שזה לא מהעיבור הזה, אלא אחר כך התחתנה ונולד שאול בן הכנענית. אז או שזה מאותה ביה או לא, אבל על כל פנים ודאי ששאול בן הכנענית זה הבן של דינה. אם זה הבן של דינה, חשבון מאוד פשוט, בן כמה הוא? אני אגיד לכם, שאול בן הכנענית מוזכר בין אלה שהגיעו למצרים יחד עם יעקב אבינו. זאת אומרת שהוא לפחות בין 250 שנה, שאול בן הכנענית. מיד, זה כתוב, כל זה כתוב בגמרא. מיד אומר אחד מגדולי מפרשי הגמרא, המהרש"א, ואומר, ואל תטמע על גילו המופלג, כי כבר מצאנו שהיו בדורות האלה אנשים שחיו כל כך הרבה שנים. וגם אחר כך, יש איזו סיבה, יש אנשים שחיו כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, שזמרי בן סלו בן 250. אומר אחד המפרשים של התורה, רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא היה נשיא שבט, זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא בן 250 שנה. יעלה על הדעת שאדם כזה ייכשל עכשיו בתאווה שמתאימה אולי לבחורים צעירים, לא לאדם בגיל הזה? מה השייכות, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה השייכות לזמרי בן סלוי בכלל עם התאווה הזאת? ועל זה כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. זמרי בן סלוי לא עשה את דבריו בכלל לא מצד תאווה. לא היה בזה שום צד של תאווה במעשה של זמרי בן סלו עם כוזבי בצור. אלא היה פה עניין אחר לגמרי, שהוא קצת פותח לנו את ההבנה ואת הרובד, מה קרה בכלל, איך זמרי נכשל ואיך השאר האנשים שהיו איתו נכשלו. אומר רבנו הארי הקדוש, מגלה לנו סוד מאוד גדול. קבלה הייתה בעם ישראל, שלפני שנכנסים לארץ ישראל ולפני שמתגלה משיח צדקנו, שאנחנו יודעים שזה שתי זמנים שונים, כבר נכנסו לארץ והמשיח עדיין לא התגלה, אבל ככה הייתה קבלה, שלפני שנכנסים לארץ ומתגלה משיח צדקנו, עם ישראל צריך להיכשל עם בנות מואב. ומדוע? איך זה יכול להיות שגילוי המשיח תלוי בנקודה הזאת של להיכשל עם בנות מואב? אומר, מסביר בנו הרי הקדוש, שעם ישראל ידעו שיש ניצוצות קדושה, יש בחינה של קדושה שנפלה עוד בחטא אדם הראשון לבין הגויים, והולדתו של מלך המשיח תלויה בבנות מואב, וכל זה הייתה קבלה אמיתית, זה לא הייתה טעות. כל הבחינה הזאת, מה בלעם יעץ לבלק? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אמר לו, יש להם קבלה שהם צריכים להתחתן איתכם, הם עכשיו מצפים שהדבר הזה יתקיים, לכן זה עת רצון, יש עת רצון לפתות את עם ישראל. מדוע? כי השמירה שלהם התרשלה, הם קצת נפרצה השמירה שלהם. מצד מה היא נפרצה? כי עם ישראל יודע, אנחנו צריכים לגלות גם בבנות מואב וגם בבנות מדיין, אנחנו צריכים להעלות ניצצות קדושה כדי להביא את הגאולה, כדי לגלות את קדושת ארץ ישראל. הרעיון הוא אמיתי, אבל מה הייתה הטעות? וזה עומק הטעות של זמרי בן סלו. זמרי בן סלו כיוון לשם שמיים, הוא היה באמת אדם גדול מאוד בשורשו ובמהותו, הוא לא נכשל פה בתאווה פשוטה. הוא סבר, הוא ראה במדרגה רוחנית מאוד גבוהה שכוזבי בצור באמת מיועדת לו, היא באמת מיועדת לו, כוזבי בצור. והוא אמר, הגיע, עכשיו אני יכול לתקן את כל הבחינה הזאת, ואדרבה, אני אביא תיקון גדול מאוד לעם ישראל. מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, הרי באמת, שימו לב, זה שכוזבי מיועדת לך, זה אמת, באמת היא מיועדת לך. אתה צריך לתקן אותה, וזה נכון, אתה צריך להעלות אותה אל הקדושה. אבל מה? אבל צריך כלל גדול מאוד. גם אם אדם רואה ברוח הקודש, והוא רואה ראייה אמיתית ברוח הקודש, שכדי להביא את המשיח צריך לעשות עבירות, אל תעשה את זה. זה לא העניין שלך. זה, אז מה אבל צריך? אל תדאג, הקדוש ברוך הוא כבר ידאג שזה יקרה. אם מדובר פה בעבירה לתורה, אל תדאג לקדוש ברוך הוא. הוא כבר ידאג לזה. מי טעה בזה? פעם נוספת. מי טעה? לא דוד. שלמה המלך. שלמה המלך. אומר הזוהר הקדוש. שלמה המלך כתוב, ויחכם מכל האדם. היה אדם כל כך גדול, נשא 1,000 נשים, רובם או כולם, יש בזה ספק, גויות. מה לשלמה המלך עם 1,000 נשים? אומר הזוהר הקדוש, בכמה מקומות, פרשת פיקודי ועוד כמה מקומות, שלמה המלך ראה ראייה רוחנית כל כך גבוהה, שכל העולם, כל המציאות מוכנה לקראת הגאולה. ומי אמור גם להיות הגואל? גם זה הוא ראה. מי זה? איך אנחנו קוראים לגואל שלנו? משיח בן דוד. מי יותר ראוי להיות משיח בן דוד משלמה בעצמו, שהוא ממש בן דוד, לא רק רוחנית הוא בן דוד, הוא גם ביולוגית בן דוד. הכל היה מוכן לקראת הגאולה. מה הוא ראה? שעל ידי שהוא התחתן עם 1,000 נשים גויות, הוא מברר את, זה נקרא בלשון הקבלה, כל קליפת נוגה, והוא מכליל אותם את כל הקליפה הזאת בקדושה, ואז העולם מוכן לקראת הגאולה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אתה ראית, כל מה שראית זה אמת. אבל לעבור על התורה, אסור לך לעבור על התורה. מה? כן, אבל גם זה נכון, אבל גם בזה עוד צריך להבין משהו. כתוב ששלמה היה לו ראייה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. הוא גם ראה עוד דבר. שימו לב, זה הייתה טעות שלו. בעומק הדבר הוא ראה עוד דבר. הוא ראה גם שהבירור הזה, שנקרא בירור קליפת נוגה, גם חייב להיות על ידי עבירה. לכן הוא התיר לעצמו לעבור על התורה. עד כדי כך, כל זה הראייה שלו. אז אם אתה רואה שזה, אז לכאורה, אם כל זה הוא רואה וכל זה אמת, אז מה הטענה כנגדו? הטענה כנגדו זה טעות דקה, שלא נחשוב. שלמה נשאר בצדקותו, ושבשעה שרצו לנדות אותו, יצא בת קול ואמרה, אל תיגעו במשיחי. שלמה נשאר אדם מאוד גדול, רק הייתה לו טעות דקה מאוד. מה הייתה הטעות של שלמה? אם הוא רואה שזה חייב להיות על ידי עבירה, הנה הוא מוסר את הנפש לעשות עבירה. ודאי שלא היה לו רצון לדבר הזה. זה מסירות נפש. אז מה הייתה הטעות שלו? הטעות שלו הייתה, נכון, אתה צודק, זה על ידי עבירה. אבל הקדוש ברוך הוא כבר ידאג מי ייפול בעבירה הזאת. זה חייב להיות באונס גמור, אסור לך אפילו לעשות צעד קטן לעשות את העבירה. כשיגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה את הבירור הזה. זה הייתה הטעות של שלמה. המסבירים, רבי צדוק ורבי נוערי ועוד, שזה גם הייתה הטעות של זמרי בן סלו. זמרי בן סלו ראה שיש פה בירור מאוד מאוד גדול בעניין של כוסבי וכל הנושא של בנות מואב. ועל ידי זה אנחנו מכינים למעשה את כל העניין של הגאולה. הכל אמת, אבל לך אסור לעשות דבר שהוא נגד התורה. כשזמרי בן סלו בא למשה ורבנו ושאל אותו, מי יתיר לך את ציפורה? אם אתה אוסר עליי את כוסבי, מי יתיר לך את ציפורה? זמרי בן סלו ידע שההלכה אוסרת להתחתן עם גויה, או להיות עם גויה. הוא ידע את הדבר הזה. מה הוא שאל אותו? הוא שאל אותו שאלה מאוד עמוקה. ותכף נראה גם מכמה עמקות זה בא. מדוע? הוא שאל אותו, הרי אתה, למה אתה התחתנת עם ציפורה? מדוע התחתנת עם ציפורה? כשאתה התחתנת איתה, היא הייתה הבת של העובד עבודה זרה, אחד הגדולים בעולם, הגדול ביותר בעולם בזמן הזה. איך התחתנת עם אישה כזאת? נכון, אתה צודק, זה היה לפני מתן תורה, גיירת אותה. אבל מה לך לבוא למקום הזה? אתה ידעת ברוח הקודש שציפורה מיועדת לך למששת ימי בראשית, וזה באמת השלמות והתיקון, וזה בירור הניצוצות מבין הגויים. כמו שאתה ידעת את זה, גם אני יודע את זה. זה הטענה העמוקה של זמרי בן סלו הייתה למשה רבנו. ושוב, מה הייתה הטעות שלו? הטעות של משה רבנו, של זמרי בן סלו הייתה ש משה רבנו קיבל הוראה מפורשת, וזה היה לפני מתן תורה. עכשיו שיש תורה, אסור לעבור על ההלכה. אל תעבור על ההלכה. מכיוון שבאמת כל הטעות של זמרי בן סלו, הוא נענש על זה, פנחס הרג אותו. הרג אותו ואת כוסבי. את שניהם הוא הרג. לא רק זה, מכיוון ששבט שמעון רצה להרוג את פנחס, מיד כתוב שהייתה מגפה. כתוב, וכמה מתו במגפה הזאת? 24,000 איש מתו במגפה הזאת. זה הסיפור של זמרי בן סלו. אומר רבנו הרי הקדוש, מכיוון שזמרי בן סלו בוודאי לא התכוון, זמרי בן סלו הרי לא התכוון לרע, הוא טעה, ועל כן הוא נענש בגלל הטעות הזאת. אחרי הכל יש את משה רבנו, לך תשאל את משה רבנו. לך תגיד למשה רבנו, משה, יש לי רוח הקודש, אני רואה שהגויה הזאת זה התיקון שלי, זה יביא הרבה ישועות לעם ישראל. אם הוא היה הולך בדרך כזאת, משה רבנו היה אומר לו מה לעשות. לא שאלת את משה, טעית, ובזה גרר את כל הטעות, וכל העונש היה בעקבות זה. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, ואחרי הכל, הקדוש ברוך הוא מסתכל על פנימיות הלב של האדם. וכיוון שזמרי בן סלו, באמת, הייתה לו נקודה, הייתה לו כן נקודה לשם שמיים, אומר לכן, הוא לא יפסיד את התיקון שלו, אלא הוא יצטרך לבוא בגלגול, ולתקן את כל הפגם שקרה אצל זמרי בן סלו. אומר רבנו אריה הקדוש, בשאר הגלגולים, מתי בא זמרי בן סלו, ומכאן נלמד מי היה זמרי בן סלו. אומר רבנו אריה הקדוש, זמרי בן סלו בא בגלגול בדור התנאים. ומי הוא היה? גדול התנאים. גדול התנאים, רבי עקיבא. שכל התורה שבעל פה ניתנת ממנו, הוא בא בגלגול להתקן במעשה של רבי עקיבא. עכשיו שימו לב. עכשיו קצת נבין, נלמד זכות קצת על זמרי בן סלו. הרי יש מעשה ידוע בגמרא. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו על הר סיני את כל הנשמות העתידות להיות. ובין היתר הראה לו גם את נשמת רבי עקיבא. כשראה משה רבנו את גדולת משה רבי עקיבא, אמר לו, למה אתה נותן תורה על ידי? תיתן תורה על ידו. אז הוא אמר לו משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תשמע שיעור שלו. הלך, הגמרא אומרת, הלך ושמע שיעור של רבי עקיבא בשמיים. שמיים אפשר לעשות כאלה דברים. שמע שיעור של רבי עקיבא. אחרי כמה דקות נחלשה דעתו של משה רבנו. ככה הגמרא מספרת. למה? הוא לא הבין את רבי עקיבא. היה כל כך חריף, כל כך עמוק, רבי עקיבא, שמשה רבנו לא השיג אותו. נחלשה דעתו. ואז הוא שומע את התלמידים מתחילים להקשות קושיות על רבי עקיבא, והוא מתרץ להם, ועוד קושייה ומתרץ להם, ועוד קושייה ומתרץ להם, עד שבסוף יקשו עליו קושייה, אין לו תירוץ. מה אמר להם רבי עקיבא? אמר להם, זה מה שאתם שואלים, זה הלכה למשה מסיני. ואז משה רבנו, למה הוא שמע את השיעור הזה? להבין, נכון, רבי עקיבא הוא החכם הכי גדול בתורה שבעל פה ובפלפול ובעמקות התורה, אבל תדע לך, כל התורה שלו זה ממך. ואז התיישבה דעתו של משה רבנו. עכשיו אנחנו יכולים ללמד זכות על זמרי בן סלו. מדוע הוא בא ומתפלפל עם משה רבנו? הוא רבי עקיבא. אם הוא רבי עקיבא, אז הוא שורש התורה שבעל פה. זה כל כוח הפלפול זה אצלו, לכן הוא גם מתפלפל עם רבי עקיבא. אבל לכאן תיקן רבי עקיבא את פגם זמרי בן סלו. מספר את הגמרא, הגמרא מספרת סיפור שהיה בתקופת רבי עקיבא, הרומאים היו בארץ, זה היה אחרי חורבן בית המקדש. והנציב של הרומאים בארץ היה קראו לו טרנספורוס. הגמרא קורא לו טרנספורוס הרשע. אבל רשע הוא היה, אבל טיפש הוא לא היה. והוא היה מרבה להתווכח ויכוחים של פילוסופיה, של ויכוחים רעיוניים עם חכמי ישראל, בכלל ובפרט עם רבי עקיבא. והיה מתווכח איתו הרבה. כמובן שרבי עקיבא היה מראה לו בכל ויכוח כמה הוא שותה לטרנספורוס. וטרנספורוס היה, והוא שואל שאלות עמוקות. הוא לא שהוא לא שאל שאלות עמוקות, אבל בסופו של דבר זה דרך השטות. אז רבי עקיבא תמיד היה מנצח אותו. טרנספורוס מאוד מאוד הקפיד על התבוסות שלו, ואז הוא טען כנגד רבי עקיבא, אתה עושה את עצמך קדוש וטהור, אני אוכיח לך שאתה לא קדוש וטהור, אתה רק עושה הצגות. מה עשה? אמר, הרי הם היו השולטים בארץ. יום אחד שלח את החיילים שלו, הכניסו את רבי עקיבא לתא מעצר. מעצר לילה. לקח שתי זונות ידועות ברומי, והכניס אותם לתוך התא. לראות מה יהיה. כל מטרתו הייתה להכשיל את רבי עקיבא. רבי עקיבא כל הלילה עמד בתפילה, בהתבודדות, ובבוקר, הוציא אותם החוצה, אמרו לו, שתי האנשים האלה אמרו לו, למה, מה אתה משגע אותנו? למה אתה מענה אותנו? שם אותנו בלילה ושום דבר לא קורה. זה צער בשבילנו. שלח אותם. אמר לרבי עקיבא, איך אתה הרגשת בלילה? הוא אמר, הכל היה בסדר, רק דבר אחד היה. הריח של של הנבלות שהיה בתא, זה הפריע לי קצת. כך אמר לו רבי עקיבא. היצר הרע, הוא אמרנו כבר כמה פעמים, הוא החסיד ברסלב הראשון, אל שום יוש בעולם כלל. ספר את הגמרא, הוא לא התייש. אומרת הגמרא, לטרנספורוס הייתה אחת הנשים היפות ביותר ברומא. שימו לב, מרוב שהוא שנה את רבי עקיבא, שנאת רבי עקיבא גדלה מאהבתו לאשתו, ואמר לאשתו, לכי את תכשילי את רבי עקיבא. זה הוא אחז ברום יחזו, אין אישה כזאת כמו אשת רונסבורוס, אמר לו, לך, שלח אותה שתכשיל אותו. היא באה להכשיל את רבי עקיבא. רבי עקיבא, שבשעה שרבי עקיבא ראה אותה, הוא עשה שלושה דברים, רבי עקיבא. הוא צחק, בכה וירק. שאלה אותו, היא לא הבינה, שאלה אותו, אשת רונסבורוס, את רבי עקיבא, למה עשית את הדברים האלה? הוא אמר לה, בכיתי שיופי כזה כמוך הולך להתבלות באדמה. על מה ירקת? נזכרתי מאיפה באת, מטיפה סרוחה. שאלה אותו, ולמה צחקת? אמר לה, זה אני לא מגלה לך. למה צחקת? אני לא מגלה לך. חזרה הביתה, אמרה לטרונסורוס, אין מה לעשות עם הבן אדם הזה. לא מבינה אותו, אין מה לעשות איתו. מספרת הגמרא, לא עבר הרבה זמן, טרונסורוס מת, היא התגיירה והתחתנה עם רבי עקיבא. בשעה שהתחתנה עם רבי עקיבא, אמר לה, על זה צחקתי. שראיתי שאנחנו עתידים להתחתן, על זה צחקתי. עכשיו אני מגלה לך את הסוד הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, הסיפור הזה זה סיפור מופלא ביותר. איך קוראים כאלה סיבובים בעולם? מכאן רואים עד כמה שלא מבינים את ההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו אריה הקדוש, מה זה כל הסיפור הזה? איך, מה רצו לרבי עקיבא פה? מנסים להכשיל אותו ואחר כך היא מתגיירת. אומר רבנו אריה הקדוש, רבי עקיבא זה זמרי בן סלו, אשת רונסבורוס זה כוזבי בצור. פה היה התיקון של כל המעשה שהיה במדבר. לכן היא באה לפתות אותו, ובזה שהוא דחה אותה, בזה הוא תיקן את הפעם הראשונה שהוא כן התפתה, כשכן התפתה לה. עכשיו שהוא דחה אותה, הוא באמת העיר בה את הקדושה, בן נשמתה הוא העיר את הקדושה, היא התגיירה והם התחתנו, רבי עקיבא ואשת רונסבורוס. כל זה תיקון היה למעשה לכל המעשה של זמרי בן סלו וקוזבי בצור. אבל המעשה הזה למעשה עדיין לא נגמר, באמת יש לו עוד המשיכיות, הוא לא התחיל בזמרי והוא גם לא נגמר ברבי עקיבא. רבי עקיבא כן תיקן את זמרי בן סלו, אשת רונסבורוס תיקנה את קוזבי. מה לא תוקן עדיין? הרי במגפה, כמה מתו במגפה? 24,000. ואומר רבנו אריה הקדוש, ואלו ה-24,000 תלמידים של רבי עקיבא שמתו במגפה, שעדיין לא הגיעו, עדיין לא זכו להגיע לתיקון שלהם. בכל דור ודור באים התלמידים של רבי עקיבא, הם תלמידי חכמים גדולים, אבל הם צריכים לתקן את הפגם שלא נהגו כבוד זה בזה. קצת להבין מדוע התלמידים של רבי עקיבא, מה הסיבה שהתלמידים של רבי עקיבא הגיעו למצב כזה, ואיך הם קשורים, איך זה קשור לשבט שמעון. הזוהר הקדוש אומר, שבט שמעון הוא שבט לא פשוט. יש לו מהלך היסטורי מאוד מאוד לא פשוט. אנחנו נגיד את זה בקצרה. שבט שמעון, לכל שבט יש מידה ברוחניות שהוא צריך לתקן. יש לכל אחד את כל המידות, אבל יש מידה אחת שהיא מודגשת אצלו. שבט שמעון זה הגבורות הקשות. זה נקרא בלשון הזוהר הקדוש, הגבורות שבגבורות. הגבורות שבגבורות זה המידה שיכולה לרדת למטה למטה, וזאת המידה שעולה למעלה למעלה, למקום העליון ביותר. אומר הזוהר הקדוש, שמכיוון שבשבט שמעון היה את העניין של הגבורות הקשות, אז עם בנות מואב הם עיקר אלה שנכשלו. לאחר מכן הם באו להתקן בדור התנאים, היו תלמידיו של רבי עקיבא. עכשיו זה כבר לא הניסיון שהיה להם בזמן המדבר, זה ניסיון אחר. זה גם ניסיון של אותו ענף, זה נקרא ניסיון של ענף הגבורות. מה היה הניסיון שלהם? הגמרא אומרת, הם מתו על זה שהם לא נהגו כבוד זה בזה. כי כל בחינה של גבורות, תמיד יש לה ניסיון של האהבה והכבוד ההדדי. כי האדם שהוא מצד הגבורות, זה מעלה מאוד גדולה. הגבורות זה מעלה מאוד גדולה. הכתוב, הזוהר הקדוש אומר, שזה המעלה הכי גבוהה. שזה המעלה, זה תיקון מלך המשיח. מלך המשיח יתקן את הגבורות עד השורש העליון ביותר שלהם. אבל יש עניין גדול מאוד. דווקא מישהו שייך לגבורות, הכי הרבה צריך להקפיד על בן אדם לחברו. מדוע? כי האדם שהוא מצד הגבורות, יש לו ניסיונות מאוד גדולים בין אדם לחברו. אם זה מצד כעס והקפדה, שזה בחינה אחת, אבל יש בחינה יותר גבוהה, שכשהגבורות עולות למעלה, אז הן מתהפכות להיות אש בוערת לקדוש ברוך הוא. כשהאדם מגיע לעבודה של דבקות, הוא יכול להיות עכשיו הצדיק הכי גדול בעולם, אבל לא לסבול יהודי שניגש אליו ושואל אותו עכשיו משהו, או שרוצה ממנו איזה עזרה. מדוע? כי מידת הגבורות למעלה זה בחינה של דבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא. ואז האדם מרגיש, אני בדבקות בקדוש ברוך הוא, ואתה עכשיו בא ומבקש ממני עזרה, אולי צדקה, אולי אתה שואל אותי איזה שאלה, אתה צריך איזה עזרה, אתה מפריע לי בדבקות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא מפריע לך בדבקות, נותן לו מכה על הראש ומוריד אותו למטה למטה. הוא אומר לו, מה אתה חושב שאני צריך את הדבקות שלך? קודם כל אהבת ישראל, ואז כולכם ביחד תהיו בדבקות. לא אחד יעלה למעלה והשאר יהיו למטה. זה לא נהגו כבוד זה בזה. שתלמידי רבי עקיבא, מכיוון שהם משורש, הענף הזה, זה לא שהם, הם לא היו מבזים אחד את השני, הם היו אנשים גדולים, הם היו תלמידי חכמים גדולים, אלא מרוב ההשתוקקות שלהם להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, לא מספיק עסקו בחסד ובנתינה בין אדם לחברו. על זה הייתה המגפה. זה הייתה המגפה. ומדוע? כי שבט שמעון תמיד יש לו את הניסיון הזה. ובאמת זה יסוד מאוד גדול. שהאדם, לפעמים, קורה שקצת פותחים לנו. ברוך השם, זה דבר טוב מאוד שאדם מרגיש. אבל צריך לדעת כלל מאוד גדול. כמה צריך להיזהר ולהישמר בכבוד שבין אדם לחברו. לא לפגוע אחד בשני. לא להיות חסר סובלני אחד לשני. מה אתה שם מדבר איתי שטויות? אתה לא רואה עכשיו שאני, אתה לא רואה שאני כבר, עוד כמה ימים אני מקבל את הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי, ואתה מפריע לי עכשיו. אתה בא ומטריד אותי בשאלות, זה לא שייך לי. אדם מרגיש ככה, הקדוש ברוך הוא מיד נותן לו מכה בראש, אומר לו, תרד למטה. לך תהיה עם החברים שלך. אני לא רוצה עכשיו עלייה למעלה ולא לעזוב את עם ישראל. זה הבחינה, זה כל הענף הזה, הבירור של זמרי בן סלו ושבט שמעון. גם זה בקצרה, כי יש עוד הרבה להאריך בזה. בדרך אגב, פעם סיפרנו שהאזור של שבט שמעון בארץ זה האזור הכי קרוב לאזור עזה. ולכן, יעקב אבינו אמר לשבט שמעון, כלי חמאס מכורותיהם. רש"י אומר, מה זה מכורותיהם? כלי נשקם. זאת אומרת שלשבט שמעון, שזה האזור בדרום, יש בירור גדול עם כלי חמאס מכורותיהם, עם כלי נשקם של חמאס. לכן, הבירור הזה בדרום הארץ, זה בירור שקשור מאוד לכל המהלך של שבט שמעון, של כל מה שדיברנו. עכשיו נעבור קצת להבין, עד כאן זה היה זמרי בן סלו, קצת נבין מה העניין של פנחס. פנחס זכה לעשות מעשה שהתורה מעידה שהוא היה מעשה מאוד גדול. זה לא היה דבר פשוט שזה באמת מעשה גדול. מדוע? מכיוון שבאמת טענו כנגדו, עם ישראל טען כנגדו. אתה הרגת את זמרי בן סלו, הרגת אותו מצד קנאה, קנאת בו, על זה שהוא עכשיו הולך אחרי תאוות ליבו, קנאת בו, למה אתה לא הולך אחרי תאוות? לכן הרגת אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, וזה כתוב בתורה, והנני נותן לו את בריתי שלום בקנו את קנאתי, והשיבות התחמתי מעל בני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא קנאה שלו, זה קנאה שלי. זה צריך קצת להבין מה הכוונה, מה ההבדל, מה זה המושג קנאה שלו וקנאה של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין שתי הדברים האלה? ויש בזה יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. לפני כמה שבועות הזכרנו את הבחינה הזאת שאחד התיקונים, אחד העבודות הגדולות ביותר שלנו זה עבודה על עולם הרגש שלנו. העולם שלנו, יש לנו עולם רגש. הרגש זה דבר גדול מאוד. זה כל החיים, החיות של האדם, זה ברגש שלו. אבל יש רגש שהוא כולו קודש, כולו קדושה. ויש רגש שהוא בא מהצד השני, שהוא רגש שהיצרה מכניס בתוכנו. ויש לו כוח גדול מאוד להכניס בתוכנו רגשות, רגשות שליליים. מה עם הרגשות השליליים? הרגשות השליליים בעיקרם הם מחולקים לשתי קבוצות. זה מטבע עם שתי צדדים. אבל זה מתפרט לבחינות, אבל זה בעיקר שתי בחינות. הבחינה אחת זה הכעס. הכעס, ההקפדה והקנאה זה גם תולדה של הכעס. אז זה בחינה אחת של רגשות שליליים. הבחינה השנייה של רגשות שליליים זה העצבות. זה לא הולך לי, אני לא מסתדר, אני האדם הכי דפוק בעולם, וכן הלאה, כדרך המרירות. יש כזה בחינה של מרירות. פעם שמעתי מאחד הצדיקים, אדמו"ר מפורסוב, אמר, יש תאווה להיות בעצבות. אדם שנתפס בעצבות, יש לו תאווה להיות בעצבות. יש תאווה להיות בכעס, יש תאווה להיות בעצבות. זה לא, זה לא פשוט. עבודה מאוד מאוד גדולה. עבודה מאוד גדולה זה לתקן את עולם הרגש שלנו. לתקן את עולם הרגש שלנו זה לזכות להגיע למצב של רגש חיובי. מהו רגש חיובי? רגש חיובי זה אהבה ושמחה. זה אמרנו כמה פעמים, מה שרבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח, אש, אהבה, שמחה, ראשי תיבות. רבנו הבטיח לנו, אני אער בכם את הרגש הנכון. ואהבה ושמחה זה, זה, מתוך זה, מתוך אהבה יש רחמים, יש סבלנות, יש לימוד זכות והבנה של השני, לא ישר כועסים ומקפידים על השני, אלא עוצרים רגע, רגע, למה הוא התנהג ככה? נכון, הוא לא התנהג בסדר. זה, אף אחד לא חולק, עכשיו יש לי בעיה עם מישהו, ודאי שהוא התנהג לא בסדר. זה הלכה למשה מסיני שהוא לא בסדר. יש כאלה מצבים. בסדר, אבל אני לא צריך להרביץ לו בגלל זה. לא צריך להקפיד עליו ולכעוס עליו בגלל זה. הוא לא מתנהג בסדר, אבל בוא אני אנסה להבין אותו. למה הוא לא התנהג? ללמד עליו זכות. אולי יש דרכים שאני יכול קצת להעיר לו, באלף, להעיר לו את הנקודה שלו בסדר. זה שתי בחינות בתוך העולם הרגש שלנו. העולם הרגש שלנו זה למעשה השלמות והעבודה הגדולה ביותר שאדם זוכל לתקן את עולם הרגש שלו. אין דבר יותר קשה מזה. בשכל, לקבל שכל והשגה נכונה, זה גם עבודה גדולה, אבל זה הרבה יותר קל מאשר לתקן את עולם הרגש. זאת אומרת, אדם יכול לשבת בסדנה, בקורס, בחוג או בסדרת הרצאות, לדעת מה הרעיונות, מה הדעת האמיתית בעולם, לקבל את זה, יש לו אמונה, ברוך השם הוא מקבל את זה, אחרי חודש הוא כבר הבין את הכל, חודש שני הוא חוזר על זה, חודש שלישי הוא כבר יכול להתחיל להעביר שיעורים למאות אנשים, מה האמת? ברוך השם, ככה זה הולך. אבל כדי לחיות את האמת הזאת בתוכנו, בעולם הרגש שלנו, לוקח להבין את כל היסודות של האמת, לוקח במקרה הכי ארוך חצי שנה, אחר כך צריכים 70 שנה להשיב את זה אל הלב. וידעת היום זה חצי שנה, והשיבות אל לבביך זה עוד 70 שנה. זה הדבר הכי קשה, זה לחיות ולהרגיש את הדברים שאנחנו יודעים. אנחנו יכולים להסביר למה אהבה, חמלה, רחמים, לימוד זכות, עין טובה, זה האמת הכי גדולה. למה השמחה זה המידה הכי, הכי, הכי גדולה שיש. ונלמד פשט, רמש, דרש, סוד, נעשה כוונות, ייחודים על הדבר הזה. אבל לחיות אהבה, לחיות שמחה, צריך לדעת. זה המציאות האמיתית של העולם. זה לא טעות. זה לא עכשיו שהדור שלנו כזה, אנחנו בעייתים. לא. המציאות האמיתית של העולם, שאדם צריך עשרות שנים לעבוד על עולם הרגש שלו. אין דבר יותר קשה מזה. לכן משה רבנו אומר לנו, וידעת היום והשיבות אל לבביך. שתי בחינות. צריך לדעת מה האמת, ואחר כך כמה קשה וזה פלא גדול מאוד. איזה כוח גדול יש בלב של כל אחד מאיתנו. זה אצל כל אחד מאיתנו, שאדם לא ירגיש לא נעים עם עצמו. זה ברוך השם, זה נחלת הכלל בדור שלנו. אנחנו, אספר לכם סיפור, וכמה חודשים סיפר לי יהודי, באמת אדם מיוחד, בעבר שלו, לא בלשון הפרזה, לא היה במדינת ישראל אף אחד שיתעסק איתו. זה היה מוחלט אצלו. זה היה כזה דבר מוסכם. ברוך השם, השם זיכה אותו, חזר בתשובה, הבן אדם שהיה בצמרת של הפשע בארץ, אבל לא נגע בסמים, לא עישן סיגריות, הוא אדם מאוד מאוד חזק. שהוא הבין את האמת, הוא קיבל את האמת, אנחנו בידידות גדולה, הוא סיפר לי, זה היה כרם ביום בעיר, זה נפל עליו, שהוא הבין את האמת, וכמה שהוא היה מאוד מאוד עוצמתי בצד השני. כך הוא לקח את כל העוצמות האלה אל הצד הטוב. הוא עשה דברים מצד לתקן את עצמו, שבאמת מעשים לו, זה לא מובן, אני אף פעם לא הבנתי. זה לילות חורף, ללכת לשבור את כל הגוף שלו בתוך מעיינות כפור, בערי ירושלים, לא לישון לילות שלמים. הוא עשה הרבה דברים, כי הוא מאוד בר דעת, הוא אדם מאוד חכם. הוא אמר לי פעם הוא אמר לי בלשון הזאת, הוא אמר, לי יש עניין אחד, איך אני מצליח להיות קורבן עולה לקדוש ברוך הוא. ככה הוא חי. שנים, ככה הוא חי. באמת, אדם מאוד מיוחד. הוא מספר לי, לפי כמה חודשים, הוא אומר לי, תראה, הוא בא, הוא הקשה עליי קושייה, אז אנחנו דיברנו קצת על הנושא הזה. הוא אומר, תראה, אני רוצה לספר לך משהו. אני נסעתי עם הרכב שלי בכביש, בא איזה חוצפן, עקף אותי בצורה מאוד מאוד חצופה, צפצפתי לו על זה שזה היה סכנה בכביש. הוא עצר, הוא עושה לי סימן, בוא תרד. אומר, באותו רגע שעשה לי סימן, בוא תרד, עצרתי את הרכב, אומר, ככה הוא מספר לי, אומר, אני יורד מהרכב שאני יודע שאני הולך לעשות, להעביר אותו עכשיו לעולם שכולו טוב, אני הולך לעשות לו את התיקול הכללי. היהודי הזה לא יודע שצריך להיות באומן, אני אזכה אותו תיקול הכללי בלי אומן, בלי עשרה מזבורי טילים. אומר, אני הולך אליו ואני יודע שאם הוא ייתן מכה לבן אדם זה באמת מצב כזה לא רחוק מהתיקון הכללי. זה סכנה גדולה מאוד. אומר, אני הולך אליו ואני יודע שאני הולך פשוט להרוג אותו. אומר, באמצע הדרך, פתאום אני חושב לעצמי, הוא ככה אומר, פתאום נפלה לי משהו, אני משוגע? אחרי כל השנים האלה, כל המסירות נפש הזאת, כל מה שאני משתדל, אני הגעתי למצב כזה, בגלל צפצוף, בגלל איזה חוצפן, אני כבר מגיע למצב שאני הולך להרוג בן אדם? הוא אומר, ישר הסתובבתי, חזרתי לרכב ונסעתי משם. הוא בא ושאל אותי את השאלה, הוא אומר, תגיד, איך יכול להיות שהכעס מילא אותי, הציף אותי בצורה כזאת שאם לא היה לי סייעתא דשמיא, הבן אדם הזה הייתי הורג אותו באותו רגע. הוא לא שאל, השאלה שלו הייתה איך יכול להיות אחרי כל המאמצים, כל השנים, איך יכול להיות כזה מצב. אמרתי לו, אתה יודע מה לימדו אותך משמיים? כמה דברים, אבל דבר ראשון, תדע לך, זה כולנו ככה, זה האדם. האדם באמת להפוך את הלב, עולם הרגש שלנו יהיה כולו נקי וזך, זה עשרות שנים של עבודה. לכן אדם לא צריך להתפלא שפתאום מישהו אמר לו איזה מילה והוא כמעט הרג אותו, והיה פה רק ניסים, ורק ניסים שמרו אותו. אדם לא צריך להתפלא שברגע אחד פתאום הוא נופל לכל מיני שגעונות של העולם הזה. כל זה מדוע? מכיוון שבאמת לתקן את הלב, זה באמת לעמיתה, זה עבודה של הרבה הרבה מאוד שנים. אנחנו אומרים את זה שאף אחד לא יחלש בדעתו מהדבר הזה. כי לפעמים אנשים אומרים, מה, אני כל כך הרבה מתאמץ, כל כך הרבה עובד, וברגע אחד, והוא רק אומר לך פרעבון, ברגע אחד לאן הגעתי? צריך לדעת, כן, זה המציאות, זה הדרך. נפלת, קמים על הרגליים, ממשיכים הלאה. כי אי אפשר בלי הירידות, הכישלונות והנפילות שבדרך. העיקר זה תמיד להמשיך הלאה בדרך, לא להיחלש בדעתנו בדבר הזה. זה נקרא הבירור של עולם הרגש. בעולם שלנו, בעולם הרגע שלנו, יש קינה, יש כעס, יש הקפדה, יש עצבות וכן הלאה. שעם ישראל בא וטען כנגד פנחס, למה הוא עשה את המעשה הזה? כי הוא קינה. כי הוא קינה, הם הבינו שהוא עשה את המעשה מצד הרגשות שלו. מה הקדוש ברוך הוא אמר בקנו את קינתי? זה, את הפירוש הזה שמעתי מהאדמור מפוריסוב לפני אולי 25 שנה. אני אסביר, אמר הדבר נקודה מאוד עמוקה. אומר, בשעה שהאדם זוכה לזכך ולתקן את עולם הרגש שלו בשלמות, מה זה לזכך? אמרנו, לבטל את הרע בעולם הרגש. זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד מאוד עמוק. ברגע שאדם זוכה לזכך את עולם הרגש שלו, אמרנו, זוכה לעולם הרגש שבקדושה, שזה אהבה ושמחה. אמר לי, האדמור מפוריסוב, אבל האדם זוכה לעוד משהו, וזה פלא. האדם זוכה לקבל מתנה כהשגה, את עולם הרגש של הקדוש ברוך הוא. יש עולם הרגש אצל הקדוש ברוך הוא. כביכול, לשכינה יש רגשות. ואז, כשהאדם זוכה לתקן ולזכך את עצמו, הקדוש ברוך הוא מוריד, מאיר לאדם פה בעולם הזה, את הרגש שלו. וזה עניין אחר לגמרי. זה רק צדיקים יחידים בדורות זכו למעלה ומדרגה כל כך גבוהה. אמר לי אדמור מפוריסוב, שזה עומק הדבר בקנו את קינתי. התורה מעידה לנו שפנחס היה כל כך נקי במידות שלו וברגשות שלו, בעולם הפנימי שלו, הוא היה כל כך נקי, שבנקיות הזאת של פנחס הוא זכה להשיג את קנאת השם. מה זה קנאת השם? זה צר השכינה. אין לנו שום השגה והבנה. אמר האדמו"ר מפוריסוב, אמר לי לשון של אחד הצדיקים, אני לא זוכר, הוא אמר, ואין לאדם בעולם הזה, אלא אם כן הוא זכה לזה, אין שום מושג מהו הרגש הזה של הקדוש ברוך הוא. עולם הרגש של הקדוש ברוך הוא, אין לנו שום מושג. אומר, אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, בשעה שהאדם מרגיש את זה, זה המשפט הזה כתוב בספר פרי הארץ, אמר לי, באותו רגע שאדם מרגיש את זה, כל העולם הזה מבוטל אצלו כלא כלום. וטוב לו לקבל על עצמו 1,000 מיטות, ובלבד שהוא יוכל לעשות משהו כדי לעזור לקדוש ברוך הוא בדבר הזה. זה להרגיש את הקדוש ברוך הוא בבחינה שאין לנו מושג בדבר הזה. זה כבר רוח הקודש, זה כבר מדרגה מאוד מאוד עליונה. אמר לי אדמו"ר מפוריסוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא מעיד על פנחס. בקנו את קינתי, הכוונה של הדברים זה, אני מעיד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מעיד על פנחס, שהוא זיקח את עצמו כל כך זיקח את עצמו, שאין לו שום רגש שלילי מצד עצמו, לכן הוא זכה להשיג מה שמשה רבנו לא השיג באותו זמן, במעשה הזה, ואף אדם באותו דור לא זכה. פנחס זכה להשיג את הקנאה שלי, שזה קנאת השכינה, זה צער השכינה. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר, לכן לך אמור לו והנני נותן לו את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? יש בזה כמה פירושים לדבר, כמה משמעויות, שהן כולם אמיתיות. דבר ראשון, הוא היה כהן. הוא נהיה כהן בדבר הזה. כי קודם לכן הוא לא היה כהן. זה צריך להבין, אבל הוא לא היה כהן קודם לכן. ופנחס קיבל את הכהונה. עם הזמן, פנחס גם זכה להיות כהן גדול. ולא רק זה, אלא שפנחס זכה לחיות מאות שנים, ובשלב מסוים הוא נעלם מהעולם וחזר אל העולם. עשרות שנים הוא היה בהתבודדות, בפרישות אינסופית, והוא זכה לחזור לעולם, אבל כבר בתפקיד אחר. מי זה? אליהו הנביא. זה אליהו הנביא. לכן המעשה, והנה נותן לו את בריתי שלום. תגיד לו, לך תגיד לפנחס, הוא על המעשה הזה, הוא יזכה לבשר את הגאולה. ולא רק זה, עלה בגופו לשמיים, והוא המלאך סנדל, וכל הגאולה תלויה בו, בבחינה הזאת. ומדוע? הוא זכה לכל המעלות האלה, פנחס, מצד שהוא זכה כל כך לזכך את עצמו, באמיתיות פנימית כל כך גדולה, עד שהוא זכה לקבל את עולם הרגש של הקדוש ברוך הוא, שזה צער השכינה, זה להשיג בצער השכינה. לכן כל העבודה שלו, כל המציאות שלו היא כבר נצחית. זה כבר לא דבר ששייך לזמן מסוים, מרוב המעלה הגדולה של כל הבחינה שלו. רק בזה נגיד עוד דבר, שבאמת בכל המעשה הזה היה מי שסייע לפנחס, כי זה לא מספיק. קודם לכן, למעשה 38 שנה קודם לכן, היה מקרה שקרה ביום שהקימו את המשכן, שנדב ואביהו מתו בהקריבם אש זרה לפני הקדוש ברוך הוא. הם הקריבו אש זרה לפני הקדוש ברוך הוא. נדב ואביהו, כתוב, בקרבתם לפני השם, וימותו בקרבתם לפני השם. אור החיים הקדוש. זה, צריך להגיד את זה, כן. זה חשוב מאוד להגיד דבר תורה בשם אור החיים הקדוש, כי היום זה יום הפטירה של אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש אומר, מה הכוונה בקרבתם לפני השם? אומר, הם היו מהצדיקים הגדולים ביותר שהיה אי פעם לעם ישראל, נדב ואביהו. וקרבתם לפני השם, הם מתו במיטת הנשיקה, בדבקות נוראית מאוד בקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יודעים, עם כל זה נדב ואביהו ננשו. על מה הם ננשו? בהקריבם אש זרה. צריך לדעת, זה לא עכשיו הזמן לדבר בעריכות על זה, נדב ואביהו הביאו קטורת. הם הביאו קטורת שהתורה קוראת לזה אש זרה. מדוע זה אש זרה? כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה על הקטורת הזאת. הם התנדבו מעצמם להביא קטורת. מדוע הם התנדבו? ולמה דווקא קטורת? מה הם רצו בזה? החז"ל אומרים כמה סיבות על מה הם נענשו. אבל האש זרה שהם הביאו, הקטורת שהם הביאו, הם ראו והשיגו את סוד הגאולה, נדב ואביהו, הם כל כך גדולים היו, והם ראו איך על ידי הקטורת הם יעשו בירורים כאלה, שעכשיו זה היום השמיני, זה היום שהקימו את המשכן, הם רצו וכיוונו להביא את התיקון השלם של העולם. אבל כל זה, הם טעו בדבר אחד. במה הם טעו? שהם לא שאלו את משה רבנו. יש את משה בדור? תשאלו אותו מה לעשות. אתם קדושי עליון, לא עושים דבר על דעת עצמכם. הם מרוב הרצון שלהם לקדש שם שמיים ולהביא את הגאולה לעולם, הם אמרו, במקרה הזה לא צריך לשאול את משה רבנו. יש פה דבר פלאי. חז"ל שואלים, צדיקים כאלה גדולים, במה הייתה הטעות שלהם? על מה הייתה הטעות שלהם? מה הסיבה? מה גרם להם לטעות בטעות הזאת שהם טעו, שהקריבו את האש זרה? החזל אומרים כמה סיבות, אבל מה הסיבה היסודית והשורשית ביותר, שהיא בעצם הכל התחיל ממנה, וזה היסוד של הטעות שלהם? אומרים חזל על זה שהם לא נשאו נשים. הם לא רצו להתחתן. מדוע הם לא רצו להתחתן, נדב ואביהו? הם אמרו, אנחנו לא יכולים לרדת לגשמיות העולם. מה, אני אקום בבוקר ותגיד לי מה לאכול, ביצה או מלפפון? לא רוצים כאלה דברים. לא רוצים להיכנס לצמצום הזה של בית, של, של, של קשר של בין בעל ואישה. באמת, הם היו כל כך גדולים, כל כך רוחניים, שהם אמרו, אנחנו לא יכולים לרדת לצמצום הזה. אומרים חז"ל דבר נורא. לא קיבלת על עצמך את המסגרת הזאת, את הצמצום הזה, מכאן הגעת לטעות הזאת של בקריבם אש זרה, לפני השם. החז"ל אומרים, אילו הם היו מתחתנים, הם לא היו טועים בטעות הזאת. עצם העובדה שאדם יורד לתוך הבירורים של העולם הזה, לתוך בירורי הגשמיות של העולם הזה, זה מה שנותן לאדם את הכלים ואת האפשרות באמת לעלות מעלה-מעלה. אחרת אתה לא יכול לרדת, אתה באמת, אם אתה לא יורד למציאות העולם הזה, אתה גם לא יכול לעלות למעלה. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, הבחינה הזאת. הרבה פעמים מורידים אותנו לכל מיני צמצומים. צריכים לקבל את זה באהבה, כי אחרת לא נוכל להתעלות בלי זה. זה הדרך. אבל באמת, כמו שאור החיים הקדוש אומר, יש שם הלשון, אם יש אור החיים הקדוש על חומש ויקרא, אז היינו קוראים לשון מיוחדת. רק תשאלו את הבעל הבית, אם יש פה אור החיים הקדוש על חומש ויקרא. זה גם שזה היורצייט שלו, וגם לשון מאוד מאוד מיוחדת. אני כבר אומר, לא נביל כלום, אבל כדאי לקרוא את הלשון הזאת. אז כי הוא מסביר מהי מיטתם של נדב ואביהו. אז אומר רבנו ארי, הרי נדב ואביהו טעו ונענשו על זה. אבל כמו שאמרנו קודם, הרי כוונתם הייתה באמת לשם שמיים. כוונתם של נדב ואביהו הייתה לשם שמיים. ומה הם רצו לעשות? וזה כוונה אמיתית ותאורה. מה הם רצו? להביא את הגאולה. לכן אומר רבנו ארי הקדוש, בשעה שפנחס הלך להרוג את זמרי בן סלו, פנחס נשמותיהם של נדב ואביהו התעברו בפנחס, ופנחס למעשה יש בו, ככה כתוב בשאר הגלגולים, נשמה של אליהו הנביא, נשמה של פנחס, נשמה של נדב ונשמה של נדב ואביהו. זה בחינה כזאת, אנחנו לא כל כך מבינים את זה, אבל לכל פנים שנדב ואביהו עסקו לבשר באליהו הנביא את העניין של הגאולה. זה הנקודה של פנחס. עוד, אבל יש פה עוד שאלה אחת, שזה שואל בספר פרי הארץ. כתוב שבשעה שזמרי בן סלו בא לפני משה רבנו באוהל מועד ושאל אותם את כל השאלה אם מותרת לי, אסורה לי, שאל, כתוב במדרש, כתוב בלשון הזאת, נשכחה מהם הלכה כדי שיבוא פנחס ויטול שכרו. ככה כתוב, לכן הוא נזכר והוא עשה את כל המעשה. שואל בספר פרי הארץ, איזה שכר פנחס צריך לבוא וליטול? מה מגיע לפנחס? למה מגיע לו? מה הוא עשה שמגיע לו? לא כתוב? אין לנו סימן ורמז מה עשה פנחס שמגיע לו כל השכר הזה. אומר פרי הארץ דבר נורא מאוד. אומר פנחס, הרי זמרי בן סלו, הרי הפגם שלו היה בקוסבי, שהיא הייתה מדיינית. אומר פרי הארץ, פנחס עצמו כתוב, מאיפה הוא בא? בן פוטי. כתוב שסבתא שלו הייתה גם מבנות מדיין. ולכן אומר פרי הארץ, מכיוון שסבתא שלו הייתה מבנות מדיין, ככה אומר דבר נורא מאוד, היה לו ניסיון פנימי בתוכו עם בנות מדיין. לא עכשיו, קודם לכן. קודם לכן היה לפנחס, לא שעכשיו היה לו איזה קשר ומגע, אבל בתוך הפנימיות שלו היה לו ניסיון עם בנות מדיין. הוא רצה. מדוע? מכיוון שהוא בא מהמקום הזה, כל אדם נמשך תמיד אחרי השורש שלו. לכן זמרי בן לפנחס היה ניסיון בזה. אומר פרי הארץ, פנחס היה בעל תשובה בעניין של בנות מדיין. לא שהוא עשה עבירה, אבל מצד הרצון הפנימי שלו, הוא היה בעל תשובה על זה. הוא עשה, זה היה שנה 40, שנים של התבודדות במדבר, שהוא יתקן את הרצון הפנימי הזה, את המשיכה הזאת. אומר פרי הארץ, זה הכוונה יבוא פנחס ויטול שכרו. מכיוון שהוא היה בעל תשובה בבחינה הזאת, אומר פרי הארץ, כל דבר שאדם נכשל בו, או יש לו רצון לא טוב, והוא עושה תשובה ומתקן את הדבר הזה, אומר פרי הארץ, דבר נורא. בדבר הזה הוא יותר, בדבר הזה הוא יותר גדול אפילו ממשה רבנו, מהצדיק שבדור. זה הכוונה, יבוא פנחס ויטול את שכרו. לכן, זה מה שהגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים, כוונת הדברים שברגע שאדם עושה תשובה על איזה חסרון, מידה לא טובה או תאווה או משהו שלא טוב שיש בתוכו, הוא עושה על זה תשובה, תדע לך, אתה מכוח התשובה שלך יכול לעלות למדרגה יותר גבוהה מהצדיקים הכי גדולים. לא בכל הדברים. בדבר הזה שבו נכשלת, באותו דבר שיש לך יצרה, תדע לך, אתה יכול להיות יותר גדול מכולם. אם היית כעסן, תעשה תשובה על הכעס, אתה תגיע להפכיות של הכעס הכי גדולה. וכאן בכל דבר ודבר. לכן, פרי הארץ אמר, ככה הוא תירץ, מה זה יבוא פנחס ויטול שכרו. מצד שהוא היה בעל תשובה על הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא השכיח ממשה רבנו את ההלכה, והזכיר את זה, רק פנחס זכר את זה, וזכה לכל מה שהוא זכה. יוצא מכאן שיש שורש למבשר הגאולה, אליהו הנביא, בבחינת בעל תשובה. בדקות כמובן, אבל יש בחינה כזאת, לכן הוא זוכה להיות המבשר של הגאולה. אז זה המעלה הגדולה של פנחס. עכשיו נגיד כמה מילים לסיום, זה קצת קשור לכל זה, אבל עניין חדש. עניין אחר, נגיד את זה רק בכמה מילים, י"ז בתמוז, שבת הקרובה זה י"ז בתמוז. זה מחר בערב, אנחנו יודעים, מתחילים שלושת השבועות של בין המיצרים, ידוע שזה ימים קשים לעם ישראל, הרבה דברים קשים קרו בהיסטוריה של עם ישראל בשלושת השבועות האלה. אבל צריך לדעת דבר מאוד גדול. בפנימיות, הימים האלה זה ימים מאוד מאוד גדולים. רק שזה יתהפך להיות דין על עם ישראל. אבל הפנימיות עדיין נשארה. אם אנחנו זוכים לברר, לבטל את הדין, דווקא בימים האלה אפשר לזכות למעלות ולבחינות רוחניות מאוד גבוהות. וזה מתחיל בשבת הקרובה י"ז בתמוז. אז דבר ראשון, מי שיכול להגיע מחר בערב לעצרת תפילה במערת המכפלה, אז זה כניסה טובה בשבילנו ובשביל כל עם ישראל שניכנס לתוך שלושת השבועות בעצרת תפילה. זה דבר מאוד גדול. דבר נוסף, אם ירצה השם ויהיה ניסים, אולי גם הרב ברלנד יהיה, ואז נגיד תיקון הכללי בקריאת ארבע, במקרה הטוב, אם לא בדרך לקריאת ארבע, שלא יהיה מקום, כמובן מרוב שיגיעו. אז יש סיכוי שזה יקרה. אם אנחנו, ברוך השם, רואים השבוע ניסים, מקווים שהניסים יתחילו, ימשיכו. מה שהתחיל כבר ימשיך. אז הנקודה הזאת, שמדוע בעצם שלושת השבועות, מה המהות הפנימית שלהם? מאיפה זה מתחיל? שימו לב, שבת הקרובה זה י"ז בתמוז. זה היום שבו נפרצו חומות ירושלים. ואז התחילה המלחמה של הרומאים בתוך ירושלים, ובתשעה באב החריבו את בית המקדש. אבל הפריצת החומות הייתה בי"ז בתמוז. המושג הזה של פריצת החומות של ירושלים, כתוב בספרים שיש בזה עניין רוחני מאוד מאוד לא פשוט. מה זה המושג הזה של חומות ירושלים? כתוב בישעיהו הנביא שלעתיד לבוא תשב ירושלים פרוזה בלי חומות, כעיר שאין לה חומה, לעתיד לבוא. אבל עכשיו צריך חומות לירושלים. מה הכוונה? מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין שהחומות זה עבודה, זה מרמז, זה, יש לזה שורש של עבודה רוחנית שאנחנו צריכים לשים לעצמנו גדרים וחומות. כי כל עוד שיש יצרה בעולם, כל עוד יש יצרה בעולם, אדם לא יכול לחיות את העולם הזה בלי גדרים וחומות. תלוי. אדם צריך לעשות גדרים על הדיבור, על המחשבה, על המעשה, על ההסתכלות, כל דבר ודבר. צריך לעשות גדרים, כי בלי גדרים, בסופו של הדבר נחרב בית המקדש. בית המקדש זה הלב שלנו. אם אין חומות ירושלים, שזה הסוד, זה הפנימיות של פריצת חומות ירושלים, אם אין גדרים לאדם, בסופו של דבר היצרה יגיע ללב שלך, שזה בית המקדש, וגם אותו הוא יחריב. מה זה חורבן הלב? חורבן הלב זה שאדם רוצה את העולם הזה, רוצה את תאוות העולם הזה. אבל בד בבד, אם נזכה לעשות את העבודה הנכונה של שלושת השבועות, שזה בעיקר תשובה ותפילה והתבודדות ואיש לרעהו יאמר חזק, להתחזק באמונה בימים האלה, זה מתקן. אז היו לדעת י"ז בתמוז, זה למעשה י"ז בתמוז ותשעה באב, זה שני ימים שעתידים להיות ימים מאוד מאוד גדולים לעם ישראל, כי במהות הפנימית שלהם זה ימי חסד מאוד גדולים. מדוע? מכיוון שבי"ז בתמוז הדין משתלשל ממתי ומאיפה? מחטא העגל. עם ישראל עשה את העגל במדבר, זה היה בי"ז בתמוז, משם זה משתלשל. למעשה, אילו לא היו עושים את העגל, מה היה קורה? מה היה אמור להיות י"ז בתמוז? י"ז בתמוז היה אמור להיות יותר גדול מיום מתן תורה. מדוע? במתן תורה עם ישראל שמע את עשרת הדיברות, אבל לא קיבלו את התורה. משה רבנו עלה יום אחד אחרי מתן תורה להר סיני ל-40 יום, כדי להביא את הלוחות ואת כל התורה לעם ישראל. מתי זה היום הזה שמשה רבנו היה צריך ירד, לא היה צריך, ירד עם הלוחות כדי לתת את כל התורה לעם ישראל. מתי זה היה? י"ז בתמוז. זה ה-40 יום זה היום האחרון של 40 יום. אילו, לכן, חז"ל אומרים, אילו לא היו עושים את חטא העגל, משה רבנו היה נותן את הלוחות לעם ישראל, ואם עם ישראל היה מקבל את הלוחות, באותו רגע העולם היה מגיע לתיקון השלם שלו. כל ביטול היצר הרע, כל הגלויות, הכל היה מתבטא לגמרי. בי"ז בתמוז היה היום קבלת התורה, ביטול גמור לכל, לכל הבחינות. באותה שנה, בתשעה באב, או בי"ד באב, זה תלוי, היו נכנסים עם משה רבנו לארץ ישראל, בט"ו באב, הכל זה בשנה השנייה של עם ישראל במדבר, בט"ו באב, בשנה הראשונה, שיצאו ממצרים, היו נכנסים בי"ד באב, או בתשעה באב, או בי"ד באב, היו נכנסים לארץ ישראל, בט"ו באב, אותה שנה, משה רבנו היה בונה את בית המקדש הנצחי, והיה גאולה שלמה, כבר היינו 3,300 שנה בזמן הגאולה, זה מאז ממתן תורה. לכן, י"ז בתמוז, למעשה, זה יום תיקון העולם. זה היום הכי גדול שעם ישראל היה צריך להגיע לביטול מוחלט וסופי של כל מציאות הרע והגלויות וכל הצער שיש בעולם. זה היום הזה. היצר הרע כל כך אחז ביום הזה, היה לו אחיזה כל כך חזקה ביום הזה, לכן זה התהפך מרחמים מאוד גדולים, מהיום הגאולה ליום של דין. אבל, אומר רבנו הרי הקדוש, שום דבר טוב לא הולך לאיבוד. רק מה? אפשר להלביש אותו בלבושים, אפשר להלביש אותו בהסתרות ובמסכים. כשאנחנו זוכים, להסתכל על הפנימיות של הדברים, שזה תשובה, תפילה, התבודדות, אמונה, על ידי זה אנחנו מבטלים את מסך הדין, ובשלושת השבועות אפשר להשיג השגות מה שאי אפשר להשיג כל השנה. לכן הצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב, היו אומרים, כתוב, על שלושת השבועות כתוב במגילת איכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. אז זה, הפשט של הפסוק הזה, זה שכל רודפי עם ישראל השיגו אותנו בשלושת השבועות האלה. תמיד היה זמנים קשים. אבל בפנימיות, מי שזוכה לעסוק בפנימיות של הדבר, כל רודפיה, זה כל רודף, י"ק, זה אחרי הדעת האמיתית, החוכמה האמיתית, השיגו ו"ק, הכוונה להשיג את זה בשלמות, בין המצרים. לכן בין המצרים אפשר להשיג באמת דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, דווקא בתקופה הזאת של בין המצרים. לכן ההלכה למעשה זה, בעזרת השם, השם יזכה אותנו מחר, אם הרב יבוא, אנחנו מאמינים ש-70-80 אלף איש, בעזרת השם, יהיו בחברון, בקריאת ארבע. אמרנו, זה עד כמה קילומטר מחברון כנראה יהיה עוד מניינים, כי יצרו את התנועה. ברור השם, בפסח היו 17 אלף איש במערת המכפלה. צריך לזכור, הגמרא אומרת, הגמרא הירושלמי, אמר רבי יוסי בן קיסמא, כל התפילות של עם ישראל עולים לשמיים, זה הפתח של גן עדן, והתפילות עולות דרך מערת המכפלה. בעזרת השם, אנחנו מקווים שמחר יהיו לפחות, הכי פחות, 40 אלף איש. נשראה לדעת השם עם הרב, עם 40 אלף איש, גם פחות, אבל 40 אלף איש באים להתפלל במערה, בואו ננסה לחשוב. חצות לילה, 40 אלף איש באים להתפלל במערה. אברהם, יצחק ויעקב לא יצאו לקראתנו? יש פה ספק בכלל? אין פה שום ספק. אז לכן גם עושים עזרת גברים, עזרת נשים. בעזרת גברים יבואו אברהם, יצחק ויעקב, בעזרת נשים יבואו שרה, רבקה, רחל ולאה. האם תקשו שרחל לא קבורה שמה? בסדר, היא לא קבורה שמה, אבל היא תבוא. כזה ערב, היא לא תפסיד כזה בעבד. אז בעזרת השם, אנחנו מאמינים שזה דבר, זה דבר מאוד גדול, כמה אפשר להמתיק דינים מעל עם ישראל בתפילות האלה. אפילו אם זה קצת תרחה, אבל זה תרחה שאחר כך חוסכת הרבה הרבה זמן. בעזרת השם שנזכה בי' ז' בתמוז השנה לא לצום, נאכל כבר מהקורבנות בבית המקדש יחד עם משיח צדקנו.